אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השעה הבינלאומית 14 בינואר 2020 והיום בעולם. התפרצות הר הגעש תעל בפיליפינים.
A volcano is under alert level 4. It means a hazardous or dangerous eruption is imminent. The country's seismologists and scientists are warning of a volcanic tsunami and landslides.
הר הגעש עדיין גועש ויש חשש כבד שהתפרצות קשה הרבה יותר תתרחש בקרוב. מדענים מזהירים מצונמי וולקני ומפולות בוץ. הנשיא רודריגו דוטרטה הגיע לזירה להתרשם ממשימות הפינוי. שלושה שבועות לבחירות המקדימות הראשונות במפלגה הדמוקרטית, המועמדת אליזבת וורן מאשימה את המועמד ברני סנדרס, כי טען בפניה שהבוחרים לא יצביעו לאישה.
I was disappointed to hear that Bernie is sending his volunteers out to trash me.
התאכזבתי לשמוע שברני שולח את התומכים שלו ללכלך עליי. ברני סנדרס דוחה מכל וכל את הטענות. המחאה באיראן נמשכת ואיתה הניסיונות של המשטר לבלום את הזעם הציבורי. נשיא איראן חסן רוהני מבטיח צעדים.
I announced that we will do the follow-up in order to detect all aspects of the event and punishing those responsible. And also giving assurances to the people that such an event will not happen again.
אני מכריז שנבחן את כל מרכיבי התרסקות המטוס האוקראיני ונעניש את האשמים. נבטיח לעם שאירוע כזה לא יתרחש שוב. שר החוץ של ארצות הברית מייק פומפאו שב ומצדיק את חיסולו של סולימני.
My judgment is the president made the right call. It's what I recommended to him. There was in fact a set of imminent attacks that were being plotted by Qasem Soleimani. It was unmistakable. And you heard the chairman of the Joint Chiefs of Staff say if we hadn't done this we would have been negligent.
הנשיא קיבל את ההחלטה הנכונה, זאת הייתה המלצתי. היו בהחלט התקפות קרובות שתכנן סולימני, אי אפשר היה לטעות בכך. כפי שאומר הרמטכ"ל, לו לא עשינו זאת, היינו מואשמים ברשלנות. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון מיטיב לנסח את הבעיות בין איראן לארצות הברית. זה לא רק הגרעין, אלא גם האגו.
The American perspective. It's a flawed agreement, it expires, plus it was negotiated by President Obama, and it has meant that from their point of view it has many, many faults. Well, if we're going to get rid of it, let's replace it, and let's replace it with the Trump deal.
מבחינת האמריקנים זהו הסכם כושל בשל העובדה שתוקפו יפוג. בנוסף לכך, את המסע ומתן כאן קיים הנשיא אובמה. מנקודת המבט הזאת יש בו הרבה כשלים. ובכן, אם ניפטר ממנו, נוכל להחליף אותו בעסקה של טראמפ, שהוא אלוף העסקאות בשם עצמו ובעיני אחרים. וגם... וואקין פיניקס והג'וקר יכולים לחייך לאחר שקיבלו את המועמדויות הרבות ביותר לאוסקר, לא פחות מ-11. עוד ברשימות היו זמנים בהוליווד, האירי ופרזיטים. דיסני הכזבה וישראל נותרה מחוץ לתחרות. השעה הבינלאומית שעורכת רונה גרשון תעלמי, מפיקה סמדרת על עובד בביצוע הטכני חן עוז, כבר מתחילי. שלום רב לכם, שלושה שבועות בלבד נותרו לבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית, והמתח שם בסיאו, אימות חריף נרשם בין אליזבת וורן, המועמדת המובילה, לברני סנדרס, מועמד מוביל גם הוא. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום רב.
האימות הזה הולך ומתלקח וממש ממש רחוק מסיום.
אנחנו נמצאים עכשיו ערב עימות פומבי נוסף, עימות טלוויזיוני נוסף בין המועמדים שהתקיים באיווה שבועיים וחצי, שלושה לפני שהפריימריז מתחילים במדינת איווה בתחילת החודש הבא. אנחנו עכשיו בשלב הזה של המרוץ שבו הרשימה הצטמצמה, בלגן הגדול הזה של כל הדמוקרטים רצים הולך ומתבהר, ואנחנו יכולים להסתכל על מסלולים, ובמסלול הפרוגרסיבי נמצאים שניים, ברני סנדרס שמוביל ואליזבת וורן שמנסה להוביל, ועד עכשיו הם שמרו על דטנט, הם שמרו על מדיניות שאנחנו לא תוקפים אחד את השני, אנחנו מנהלים קמפיין נקי, אבל אנחנו מגיעים לשלב שבו אחד מהם צריך בסופו של דבר להשתלט על המסלול הזה, ולכן אנחנו רואים את ההתפרצות הזאת, אנחנו רואים דיווחים על כך שהאנשים של ברני סנדרס אומרים לבוחרים שאליזבת וורן לא תוכל להיות מועמדת טובה בבחירות הכלליות מול דונלד טראמפ, כי היא מדברת בעיקר לקהלים של עשירים ולא אל הציבור. ראינו אתמול דיווח שעורר מיני סערה, דיווח שרשת CNN לפיו בפגישה סגורה לפני שנה, אמר סנדרס לוורן שאישה אינה יכולה לזכות בבחירות הכלליות לדעתו. סנדרס עצמו מכחיש את הדיווח הזה, אבל זה מעורר הרבה תשומת לב והרבה רעש ביניהם. ובסופו של דבר, הקרב הזה, כפי שהיה צפוי, הולך ומתרחש נגד עינינו, כי מישהו מהם צריך לתקוף את השני. המדיניות הזאת של להישאר נחמדים אחד כלפי השני ולתקוף רק את אנשי המרכז ולהשאיר את הצד הפרוגרסיבי פתוח, המדיניות הזאת הולכת ומסתיימת כרגע. אנחנו יכולים לראות יותר מזה, אנחנו יכולים לראות את זה הולך וממשיך בחודשים הקרובים ואף מתעצם. יש כאלה שאומרים שבסופו של דבר הניסיון שברני סנדרס עכשיו בשבועות הקרובים יהיה לדחוק את וורן מחוץ למרוץ, יהיה לומר לבוחרים מהאגף השמאלי, תראו, אני מוביל באופן עקבי, אני הולך לנצח באיווה, אני מוביל בניו המשר, האם כדאי שוורן תישאר במרוץ ורק תפגע בסיכויים שלנו הפרוגרסיביים, או שהגיע הזמן שהיא תפנה את מקומה ותהפוך את סנדרס למועמד השמאל.
כשכרגע בעצם המטרה היא קל היד הוא איווה, עד כמה איווה באמת מדינה שמשקפת את דעת הקהל האמריקנית, אולי דעת הקהל בתוך המפלגה הדמוקרטית?
לא משקפת כלום. זה מה שיפה במערכת הבחירות המקדימות בארצות הברית. זה כל כך מוזר האופן שבו זה מתנהל. תשומת הלב ניתנת כמובן לאיווה, המדינה הראשונה לבחור, שבוחרת בשיטה של קוקסס, לא של פריימריז, אבל לא חשוב. ואחריה לניו המשיר, שתי מדינות שבאמת לא מייצגות עד כדי כך. איווה מדינת מערב תיכון קלאסית במידה רבה, מרכזית בדעותיה, אבל גם עם זרמים עצמאיים מסוימים, בהחלט לא המקום שבו פרוגרסיבים כמו סנדרס או וורן לרוב מצטיינים, אבל למשל אנחנו רואים שבודיג'אג' דווקא כן מצליח שם בזכות המסר היותר מרכזי שלו. אחר כך משם, שבוע אחרי זה, עוברים לניו המשיר, מדינה צפון-מזרחית שידועה בזרם העצמאי החזק שלה, גם היא פחות משקפת. בסופו של דבר, אם רוצים את מה שנקרא אמריקה האמיתית, צריך לחכות עד לסופר טיוזדי במידה רבה, עד לתחילת חודש מרץ, ששם מדינות רבות יצביעו, וזה אולי יהיה יותר מייצג. זה לא משנה הרבה, המועמדים צריכים לזכות בשתיים, שלוש, ארבע המדינות הראשונות, כדי להוכיח שהם רלוונטיים במרוץ.
בוא נעבור מענייני פנים בארצות הברית לענייני חוץ, ולמסע ומתן המתגבש בין ארצות הברית לסין. נראה שזה הולך ומתקרב, בקרוב נראה עסקת סחר בין שתי המעצמות?
שלב ראשון של עסקת הסחר, וזה חשוב לומר, מה ששתי המדינות השיגו, ומה שיחתם ביום רביעי בטקס חגיגי בבית הלבן, הוא מה שנקרא השלב הראשון בהסכם הסחר בין שתי המדינות, אחרי הרבה הרבה מסע ומתן. ובעצם המטרה של השלב הראשון הזה היא להפסיק את ההסלמה, כי מה שאנחנו רואים במלחמת הסחר הזאת זה היה תגובה ותגובה שכנגד, ועוד תגובה ועוד תגובה שכנגד, שהתבטאו כל הזמן בעלאת מכסים בין שני הצדדים. ההסכם הזה בשלב הראשון יפתור את זה, יטפל בכמה בעיות שנוגעות לרכש הדדי, למאזן הסחר בין שתי המדינות. ואתמול ראינו מחווה אמריקנית משמעותית כלפי הסינים, כאשר משרד האוצר האמריקני הפסיק או הוריד את סין מרשימת המדינות המוגדרות כמדינות שעושות מניפולציות בשער המטבע שלהם. זו טענה ארוכת שנים של האמריקנים נגד סין, לפיהם הם מפחדים באופן מלאכותי את שער היואן כדי לעזור לסחר שלהם. ארצות הברית התלוננה על זה הרבה זמן, עכשיו היא אומרת, תראו, אנחנו רואים סימנים של שינוי בצד הסיני, הם הבטיחו להפסיק לעשות את זה, הם הבטיחו לפעול בצורה שקופה שאפשר לפקח עליה, וגם אנחנו רואים איזשהו ייסוף בשער היואן מאז חודש אוגוסט, לכן אנחנו מורידים אותם מההגדרה הזאת. יש תחושה של דה-אסקלציה, יש תחושה שהשינוי הזה בהגדרה, ההסכם שלב ראשון שיחתם השבוע, כל הדברים האלה מובילים בסופו של דבר את שתי המעצמות לאיזשהו מצב של שיתוף פעולה, של חזרה לשיתוף פעולה בתחום הסחר, אחרי המלחמה הזאת שבסופו של דבר עלתה מאות מיליארדים לשני הצדדים.
מכאן לחברת סייבר אמריקנית שטוענת כי על פי הממצאים שלה, החל מחודש נובמבר החלה יחידת הסייבר הרוסית לאגור כתובות דואר אלקטרוני של עובדים על מנת לקבל גישה למערכות החברה, חברת הגז האוקראינית שבה היה פעיל הנטר ביידן, בנו של ג'ו ביידן. מהדיווחים לא ממש ברור מה חיפשו הפצחנים, נכון?
כן, אבל אנחנו יכולים לנחש, וזו פרשה סבוכה, בעצם קושרת ביחד את שתי הפרשות הגדולות של תקופת טראמפ, פרשת חברת הגז האוקראינית, שבה בנו של ג'ו ביידן היה חבר בהנהלה, ופרשת המעורבות הרוסית בבחירות. בסופו של דבר אפשר להניח, וזה כמובן ספקולציות, כי הדיווחים הם מאוד כלליים, אפשר להניח שאם הקרים רוסיים ניסו לפרוץ למאגרים של חברת הגז האוקראינית הזאת, הם עושים את זה בדיוק מאותה סיבה שהם פעלו ב-2016 לפני הבחירות, כדי להשפיע על הבחירות האמריקניות. מה אפשר למצוא במחשבים של חברת הגז האוקראינית? אפשר למצוא אולי לדעתם מידע שיסבך את ג'ו ביידן ויעזור לרפובליקנים. זה בדיוק אותה תבנית שראינו ב-2016, כמובן זו ספקולציה ולא נדע לעולם אם זה מה שהם אכן התכוונו לעשות או לא, אבל זה מוסיף עוד איזה נדבך שקצת קושר את שתי הפרשות האלה ומבהיר את העומק של המעורבות הרוסית בניסיונות להשפיע על הפוליטיקה האמריקנית.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, בוקר טוב לך שם בוושינגטון.
תודה רבה.
להתראות. ואנחנו לעניין אחר, לוב, הרוסים והטורקים לא הצליחו להשיג הפסקת אש בלוב. הגנרל חליפה חפטר ששולט על מזרחה של לוב והוא בעל בריתה של רוסיה, סירב לחתום על הפסקת אש והקרבות בלוב התחדשו. החשש הוא שהרוסים והטורקים עלולים להשתלט על מקורות הנפט במדינה באמצעות הגנרל חפטר. דיווחו של כתבנו ברומא יוסי בר.
בלוב שוב יורים, הפסקת האש קרסה, ואפילו הרוסים לא הצליחו בינתיים לשכנע את בעל בריתם, הגנרל חליפה חפטר, לחתום על הסכם הפסקת אש. ראש הממשלה הזמנית של לוב, פאיז אל סראז', חתם על ההסכם, אך יריבו חפטר דרש זמן, והבוקר המריא מרוסיה ללוב בלי לחתום על ההסכם. במהלך היממה האחרונה התנהלו מגעים קדחתניים לא ישירים בין שני הבוסים של לוב בחסות הרוסים, הטורקים והאיחוד האירופי. ההסכם היה אמור לפתוח עידן חדש בלוב עם כניסת כוח רב-לאומי שידאג להפסקת אש, אבל חפטר דרש להקים ממשלת איחוד וסרב להשגת כוחותיו. על פי פרשנים, חפטר חש כי הוא שולט במצב ומסוגל להשתלט על כל המדינה בחסות רוסיה, מצרים וערב הסעודית. החשש שהרוסים והטורקים השתלטו על מקורות הנפט של לוב מדאיג את איטליה ואת האיחוד האירופי.
Non posso essere due paesi a dettare l'agenda di un processo politico. Nella conferenza di Berlino lavoreremo tutti insieme.
אין סיכוי שרק שתי מדינות יצליחו להביא שלום בלוב. נתכנס בברלין ונדון יחדיו כדי להגיע להסכם שלום, אומר ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה, שנפגש אתמול עם ארדואן והיום עם נשיא מצרים אסיסי. הימצאותם של מאות שכירי חרב מכל רחבי העולם בלוב מסבכת את המצב, ונראה כי התור ובואו בלוב ישרור עוד זמן רב. כאן יוסי בר, רומא.
שלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס.
שלום ערן.
אז אנחנו רוצים פה בעצם על שני מסלולים מקבילים. מסלול אחד של דיאלוג בין רוסיה לטורקיה, מתנהל סביב העניין הלובי. הערוץ השני עוסק בעצם בסוריה. בואו נדבר אולי בכמה מילים על לוב, מה קורה שם עכשיו בשעות האחרונות, ביממה האחרונה.
סך הכל, כמו שיוסי בר ציין בכתבה שלו, סך הכל הסיפור הזה נכשל. לפי שעה, גנרל חפטר עזב ונטש את השיחות במוסקבה, חזר ללוב, מה באמת מסמן שהן לא השיגו איזושהי פריצת דרך, אחרי שהיה נראה אתמול שדווקא כן נהושג איזשהו הסכם מהפסקת אש בין הגנרל חפטר לבין הכוחות של הממשל בטריפולי של פאיז סראג'.
למה רוסיה וטורקיה מעורבות בזה? רוסיה בעצם תומכת בכוחותיו של הגנרל חליפה חפטר ששולט במזרח לוב, וטורקיה תומכת במה שמוגדר הממשל החוקי ששולט במערב ובבירת טריפולי, ולכן העסק בשני הצדדים המקומיים האלה, זאת עסקה גדולה הרבה יותר בין מעצמה עולמית למעצמה הזאת.
נכון, כל אחד רוצה לבסס את ההשפעה שלו, רוסיה רוצה לבסס את השפעתה בלוב באמצעות כוחותיו של הגנרל חפטר, נגיד שהוא גם נתמך על ידי מצרים ואיחוד האמירויות. מצד שני, באמת כוחות הממשל בטריפולי מקבלים תמיכה גם מקטר, אבל לאחרונה גם טורקיה נכנסה לעובי הקורה, אחרי שארדואן חתם, נשיא טורקיה, על הסכם ביטחוני עם הממשל בטריפולי, הסכם שמאפשר לו לשלוח למעשה כוחות לשם, ולכן ארדואן מנסה כאמור גם לשלוח עוד זרועות לאזור, את זרועות התמנון שלו, מנסה לבסס את השפעתו גם נגד, צריך לומר, יריבותיו המושבעות מצרים ואיחוד האמירויות, שהם לא ממש מדינות שאוהבות אותו, די עוינות את ממשל ארדואן.
בוא נעבור מכאן לחזית הסורית, גם שם יש איזה ניסיון לדיאלוג,
נכון.
לא ממש צולח.
נכון, אז נהיה קצת אחורה, מאז תחילת המלחמה בסוריה, היחסים בין אנקרה לדמשק, שהיו קרובות מאוד, הגיעו לשפל, נשיא סוריה בשאר אל-אסד ומקבילו הטורקי, לא מפסיקים להשתלח אחד בשני אחרי שארדואן לקח צעד, סייע למתנגדיו של אסד, אבל גם ארדואן מבין וגם מפנים שאסד לא הולך ללכת לשום מקום, בניגוד לשאיפות שלו. בשנה שנתיים האחרון נראה שהוא החל לשנות כיוון, כמובן שמי שגם אחראית לכך רוסיה שמתווכת בין הצדדים. אתמול מתברר שראש המודיעין הסורי עלי ממלוק, מקורב מאוד לאסד, נפגש במוסקבה עם ראש המודיעין הטורקי האקן פידן, גם נציגות רוסית הייתה שם. סביר להניח שפגישות כאלה התקיימו מתחת לרדאר, אך הדבר המעניין איראן הוא ההודעה הסורית על הפגישה, הפיכתה בעצם לפומבית. לפי סוכנות הידיעות הסורית הרשמית, הצד הסורי הפציר בצד הטורקי לעמוד בהתחייבויות הקודמות שלו במסגרת מה שהוסכם עליו בוועידות הקודמות בסוצ'י, ועידות שנערכות בחסות טורקית ורוסית. בין השאר, טורקיה הבטיחה לפנות את האזור שצפון מערב סוריה מטרוריסטים, כך מגדיר אותם הממשל, כמובן הממשל בדמשק, כמובן שמדובר במורדים, וגם הדרישה הסורית היא שלמעשה יגרמו למורדים להתפרק מאמצעי הלחימה הכבדים שלהם. ראש המודיעין הסורי גם הדגיש שהמשטר נחוש להמשיך להילחם בטרור ולשחרר גם את מחוז אידלי בצפון מערב סוריה. נזכיר, המעוז האחרון של מתנגדיו של אסד, בתקופה האחרונה שוב המשטר הסורי ורוסיה מנסים להתקדם באזור אידליבך, בדומה לפעמים הקודמות שוב יש הפוגה חלקית בקרבות בחסות טורקיה ורוסיה. רוסיה כאמור היא זו שחברה של המשטר הסורי, לארדואן יש השפעה על כמה מפלגי המורדים שם. בכל מקרה יהיה מעניין לראות כיצד הדיאלוג הטורקי-סורי הזה מתפתח, והאם אולי היחסים בין ארדואן לאסד ישובו למה שהם היו פעם.
רועי קייס, כתבנו לעניין ערבים, תודה.
תודה.
גל מעצרים באיראן בעקבות עירות מטוס הנוסעים האוקראיני בשבוע שעבר, אבל גם מעצרים של מפגינים נגד המשטר שיצאו למחות בימים האחרונים. שלום לכתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
שלום איראן.
תמונת מצב
ככה,
על מה שקורה שם בטהרן.
בדיוק ככה, זה ניסיון בוטה להרגיע את הרחוב. מודיעה היום מערכת המשפט האיראנית בהודעה מיוחדת על מעצרם של כמה חשודים במעורבות בעירותו של מטוס הנוסעים האוקראיני ביום רביעי האחרון. בהתרסקות הזאת, נזכיר, נהרגו 176 נוסעים ואנשי צוות משבע מדינות, אך רוב ההרוגים היו אזרחי איראן. רק שלושה ימים לאחר ההתרסקות הזאת הודיעו הרשויות האיראניות שהמטוס אכן יורט בטעות בידי מפעיל מערכת ההגנה האווירית האיראנית, שחשב פשוט שמדובר בטיל בטיל נגד מטוסים. ההודעה המאוחרת הזאת מצד הרשויות והניסיון להסתיר את דבר העירות, אנחנו נזכיר שהאיראנים טענו כל הזמן שמדובר בתקלה טכנית, הדבר הזה גרם לגל מחאה סוער בטהרן ובערים אחרות. אלפי מפגינים פקדו את הרחובות ושרו מוות לדיקטטור, הכוונה היא כמובן למנהיג הרוחני של איראן, מוות למשקרים, דרשו שאחראים על הטעות הגורלית הזאת יפוטרו ויועמדו למשפט. ההודעה היום איראן באה מפיו של דובר מערכת המשפט האיראנית, גולם חוסיין איסמאילי, הוא כבר מודיע על כך שבגל המעצרים, הוא לא מפרט מתי קרה הגל הזה, נעצרו מספר אנשים, ממש לשון ההודעה, הוא לא מפרט גם כמה אנשים נעצרו. נשיא איראן חסן רוחני אמר היום גם הוא שבית הדין המיוחד לחקירת האירוע יוקם במדינה בזמן הקרוב, אין מדובר בתקרית רגילה, טען רוחני, הוא הוסיף שהעולם כולו יעקב אחר עבודתו של בית הדין הזה, לדבריו מדובר באירוע כואב, בלתי נסלח, והאשמים עליו, הוא אומר, האשמה עליו מוטלת על יותר מאדם אחד. באותו זמן איראן, כמו שאמרת בפתיח, רשויות איראן מודיעים גם על מעצרים של לפחות של 30 אנשים לפחות, אנשים שהשתתפו באותן ההפגנות שראינו בימים האחרונים, ההפגנות נגד המשטר, מה שאפשר כמובן לכנות מקל וגזר מצד הרשות האיראנית.
אנחנו לבריטניה, בראיון ראשון לתקשורת מאז ניצח בבחירות, אומר הבוקר ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון לכתב ה-BBC דן ווקר, כי הוא איננו מעוניין באימות צבאי בין איראן לבריטניה וארצות הברית, וכי על הרוחות להירגע לאחר התנצלותו של רוהני על הפלת המטוס האוקראיני, שהשלטון באיראן מסר שנעשתה כמובן בשוגג. עוד התייחס ג'ונסון למצב הנוכחי במשפחת המלוכה ועל חשיבותו של מוסד המלוכה, של דברי ג'ונסון, הוא נכס אדיר לבריטניה. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
אז באמת בואו נשמע את כיצד התייחס ג'ונסון לנושא המטוס האוקראיני ולעמדה הנוכחית של בריטניה בנושא.
Clearly Iran, as President Rouhani has said, made a terrible mistake. It's good that they've apologized. The most important thing now is that tensions in the region calm down. I don't want a military, and let me be very clear, I don't want a military conflict between us, between the United States and
ברור שאיראן עשתה טעות אדמה, אומר ג'ונסון, כפי שנשיאה הרוחני כבר הודה.
עוד התבטאות מעניינת שהייתה לבוריס ג'ונסון ברעיון הזה, עסקה בנוגע לסיבות למתיחות בין איראן לארצות הברית, ובוריס ג'ונסון רומז שם באופן יחסית די בוטה שיש פה מעבר לסיפור הגרעין, גם מרכיב של אגו, או במילים אחרות מדובר בהסכם שחתם הנשיא אובמה, וזו אחת הסיבות אולי שהנשיא טראמפ כל כך מסתייג ומתנגד, והוא אומר בואו נלך על הסכם אחר, הסכם שאותו יוביל הנשיא טראמפ.
אז כן, באמת ג'ונסון הבהיר שבריטניה לא הייתה מעורבת בחיסולו של סולימני, הוא אינו מעוניין בהחמרת המתיחות בין המערב לאיראן, הוא גם מתייחס כמובן לעסקת הגרעין, הוא אמר כי הוא תומך בעסקה של טראמפ ולא בזאת של אובמה, בשתיים וחצי שעון לישראל צפוי היה לתת שר החוץ דומיניק ראב הצהרה בנוגע לתגובה של בריטניה להפרה של איראן את הסכם הגרעין, בעקבות המחלטה המשותפת של בריטניה, גרמניה וצרפת להפעיל את המכניזם לסנקציות נגד איראן במסגרת ההסכם. אבל הוא גם נשאל בוריס ג'ונסון בנוגע להתפתחויות האחרונות במשפחת המלוכה. והוא בדרכו אופיינית התחמק מהשאלה, ורק חזר ואמר כי עדיף שפוליטיקאים יישארו מחוץ לדיון בנושא, וכי הערות מצדם לא ממש מועילות. הוא שב והדגיש את חשיבותו של מוסד המלוכה והערכה שלו אליו, ושהוא בטוח שימצא פתרון למצב שנוצר. ואכן איראן בתום פגישתם אתמול שחררה המלכה הודעה לתקשורת, לפיה היא תומכת בשאיפתם של הסאסקסים, כך היא קינתה אותם, שים לב, מבלי לכלול את תאריהם המלכותיים הפעם. היא תומכת
בשאיפתם לסגת כמה אס יש בסאסקס, סאסקסז. מילה שמאוד קשה להגיד.
שלושה אסים.
סאסקסז.
The Sussexes, והיא תומכת בשאיפה שלהם לסגת ממעמדם ותפקידיהם, ו ההתחייבויות הרשמיות שעולות מהתפקיד הזה. וההצהרה שמסרה המלכה בתום השיחות היא באמת בעלת אופי מאוד, נופך מאוד אישי וחם, היא הביאה חמלה והדה לבני הזוג, היא אמרה שהשניים חלק אינטגרלי ממשפחת המלוכה, ויזכו להערכת המשפחה גם בדרכם להפוך לעצמאים יותר, וציינה כי היא והמשפחה תומכים ומבינים את רצונם של השניים בחיים עצמאים יותר, וכי עכשיו הולכת וכי עכשיו תתקיים תקופת מעבר, במהלכה יגיעו הצדדים להבנות עתידיות בנוגע לתפקיד שעשויים השניים למלא. וכמובן, איך אפשר בלי ברקסיט, ג'ונסון נשאל גם בנוגע להסכם עתידי, הוא אמר שקיימת סבירות גבוהה למדי להשגת הסכם עד סוף השנה עם האיחוד האירופי, וכי החל בעצם מסוף החודש הקרוב, התקיימו שיחות עם מדינות נוספות שמחוץ לאיחוד, וכי בריטניה יכולה להגיע להסכמי סחר מצוינים עם כל המדינות. הוא גם אמר שממשלתו תפעל לשינוי דרמטי בהשקעה בשירות הבריאות הציבורי, ה-NHS, זה היה אחד מהנושאים העיקריים שעליו דיבר ג'ונסון בקמפיין עצמו.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, אירן.
את הדקות הקרובות נקדיש קצת לענייני סביבה. במחקר מקיף נמצא כי 2019 היא שנת C במדידת חום באוקיינוסים. זאת בנוסף לכך שחמש השנים האחרונות היו השנים החמות ביותר, ובעשור האחרון נמצאו הטמפרטורות הגבוהות ביותר במי הים. ההנחה היא שככל שהאוקיינוסים חמים יותר, הם גם יגרמו לסערות קשות יותר. שלום ליונתן אקנבלום.
שלום, שלום, חם צורים טובים.
דוקטור אייקנבוים, מנהל התוכניות של ארגון גרינפיס בישראל. אז הנתונים האלה, לפחות מבחינתכם, אינם משתמעים לשתי פנים. תמונת המצב ברורה, אוקיינוסים מתחממים, והאקלים בשינוי.
כן, זה חלק ממשבר האקלים. אנחנו חווים את זה, אנחנו יודעים גם להסביר את זה בצורה פשוטה. אנחנו פולטים הרבה גזי חממה שלוקדים את החום סביב כדור הארץ. עכשיו, רוב כדור הארץ שלנו מכוסה בימים ואוקיינוסים, זה בערך 70% משטח כדור הארץ, והוא גם בצבע כהה שקולט יותר חום. והתוצאה היא שבאמת משהו מעל 90% מהעודף החום שאנחנו מייצרים הוא נקלט באוקיינוסים, אז הים מתחמם, וזה המנגנון הבסיסי שגורם לזה שבסופו של דבר יש יותר סופות.
השאלה באמת עד כמה, כי יש באמת קונצנזוס מדעי שאכן האקלים משתנה, עד כמה באמת האדם יכול להשפיע או לשנות את המגמה הזאת, כאן כבר יש יותר סימני שאלה וכיצד לעשות את זה.
האדם הוא אחראי למגמה הזו, זאת אומרת, החלקים שהם לא קשורים לאדם, הם עומדים על כמה אחוזים מהתופעה. אנחנו ב-150 השנים האחרונות גרמנו לעלייה של 35% בריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה. זאת אומרת, גז חממה מאוד משמעותי באטמוספירה, אנחנו פשוט מעל שליש. וגם בכמות אדמאים שנוצרו שם. אז התופעה היא באחריות שלנו, והפתרון בסופו של דבר צריך להפסיק לפלוט גזי חממה, כלומר להפסיק לשרוף דלק כמו מפחם, מנפט, מגז, בראש ובראשונה, ולהפסיק לכרות יערות. זה הדברים הבסיסיים שהם חלק מהאחריות שלנו. אם אנחנו לא עושים את הדברים הבסיסיים האלה, אז הים ממשיך להתחמם, יש יותר עידוי של דמיים, והדבר הזה הוא מאיץ והוא מטריף את כל המערכת כולה. וזה גורם לזה שיש יותר שריפות ויותר שיטפונות, כמו שאנחנו רואים באוסטרליה, כמו שאנחנו רואים בארץ. אני רוצה לחדד, זה לא שאי אפשר למצוא שריפה יותר חמורה באוסטרליה, או שיטפון יותר חמור בישראל, אבל סך הכל כמגמה גלובלית אנחנו רואים עלייה הולכת ומתמדת של אירועי אקלים קיצוני.
תגיד, יכול להיות שאנחנו כאן בישראל שסובלים לרוב מבצורות, אולי דווקא נצא נזכרים, עיין ערך באמת מה שאנחנו רואים כאן באזורנו אצלנו בשבועות האחרונים. זה נכון שהתשתיות רעועות, אבל המים הם בהחלט רצויים כאן. עד כמה יש סיכוי שאולי דווקא התהליכים האלה יהיו תהליכים מועילים למדינות מסוימות?
אז תהליכים מועילים למדינות מסוימות, יש למשל רוסיה שבוחנת את זה, וגם קנדה בוחנת את זה במידה מסוימת, גם קנדה לרוב לא. עבור ישראל המגמה גם מבחינת הגשמים היא מגמה ברורה. המחקרים מצביעים על ירידה בסך הכל בגשמים בישראל, ועל כך שבעשורים הקרובים תהיה ירידה בעשרות אחוזים נוספים בגשמים. הירידה הזו בגשמים היא מלווה בצורה מעניינת דווקא ביותר אירועי גשם קיצוניים, כמו השיטפון שחווינו בשבוע שעבר. כלומר, אין סתירה בין השניים. כמגמה כוללת, אנחנו הולכים למזרח תיכון ולישראל עם פחות משקעים, אבל בתוך הפחות משקעים האלה יהיו יותר אירועי שיטפונות, כך שבסופו של דבר אנחנו נמצא קרחים מכאן ומכאן, כמו שאומרים.
יונתן אייקנבאום עם גרינפיס ישראל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה ולהתראות.
נצרף את כתבנו לעניין ערבים רוי קייס.
שלום ערן.
כי אנחנו עם ידיעה אולי דרמטית שמגיעה מכיוון צבא רוסיה.
נכון, הצבא רוסיה טוען שהמורדים בלוב, כלומר הממשל בטריפולי, הסכים להפסקת אש שלא מוגדרת בזמן, אבל זאת הפסקת אש שהחלה בלילה שבין שבת לראשון, וזה אולי דווקא מרמז שהשיחות בין הצדדים, כלומר בין הכוחות בטריפולי לבין כוחותיו של הפטר שנתמכים בידי רוסיה, אולי לא נכשלו בצורה כל כך נחרצת. זה העדכון שאנחנו מקבלים לפי שעה. נזכיר שלפי מה שאנחנו יודעים, הגנרל חפטר נטש הלילה את השיחות, אחרי שהיה מתוכנן שיחתם שם הסכם הפסקת אש ארוך טווח. הרוסים אומרים שלפחות כרגע הסכם הפסקת האש עדיין בתוקף, וימשך לזמן אפילו שלא מוגדר. כלומר, יש אולי אופטימיות לגבי המצב בלוב, לפחות לפי העדכון האחרון, אבל גם זה בירבון מוגבל.
נחזיק להם אצבעות. רוי קייס, תודה.
תודה.
אנחנו נאמר שלום לאורח שנמצא כאן אצלנו. לנו באולפן, שלום לאומן, למוסיקאי נון מועלם.
שלום, שלום.
וסיפור החיים שלך הוא סיפור מעניין, אתה עוסק בעצם בגישור בין תרבויות, בין התרבות הישראלית לתרבות הטורקית, וזה קורה בעשור של מתיחות C בין שתי המדינות הללו. אתה חי בטורקיה, איך התגלגלת לחיים בטורקיה?
תראה, הסיפור הוא ארוך, כתוב בספר שלם שכתבתי, אבל כעיקרון הגעתי ב-2002, רק טיילתי, איכשהו התחברתי למוזיקאים טורקיים, להרכב של מוזיקאים שכולם חברי התזמורת של משרד התרבות הטורקי. המצב התגלגל כך שהקלטנו את האלבום שלי ביחד, ואז הם הזמינו אותי לנגן איתם, הם הציעו לי להגיע לטורקיה ולנגן איתם. הייתה לי איזו התלבטות של חודש-חודשיים, ללכת לאן אני הולך, ללא נודע.
זה קורה באיזו שנה?
בשנת 2002, היה המעבר שלי בעצם ב-2001.
למעשה הרבה לפני המתיחות, ההתפוצצות הגדולה בין טורקיה לישראל ב-2010.
נכון, בזמנים יותר טובים.
יותר טובים.
יותר טובים, כן. וחיים הובילו אותי להישאר שם. ב-2008 הכרתי את אשתי מקומית. וקרו כל מיני דברים, חזרנו גם לארץ לתקופה, ואז הוצא לי לשמש כנספח תרבות באיסטנבול.
של השגרירות הישראלית.
בקונסוליה הישראלית, שגרירות באנקרה. ורצה המזל שזה קרה בדיוק אחרי המאבי מרמרה, ובעצם התחלתי את התפקיד שלי יום או יומיים אחרי דוח פלמר.
וואה.
כן.
ואתה מנסה לייצר גשר תרבותי בין טורקיה לישראל מהקונסוליה הישראלית, שנזכיר בשלב הזה, לפחות זמן קצר אחר כך, כבר אין שגריר ישראלי באנקרה. התפקודים של התפקוד של השגרירויות בעצם יורד לכדי המינימום האפשרי. איפה יש כאן מקום בעצם למשימות של נספח תרבות?
כן, אז תראה, אפילו אני יכול להגיד שהיה יותר קל לי לעשות את הגישורים והחיבור הבין תרבותי הזה, לא כנספח תרבות, כאומן עצמאי, אבל כנספח תרבות. נכון, היה קשה, אבל עדיין הצלחנו לעשות דברים יפים, אם זה הרכבים מוזיקליים, אם זה חיבור בין שף טורקי לשף ישראלי, אם זה הרכבי מחול. עדיין הייתה פעילות ואומנים ישראלים, למרות הכל, וגם אומנים טורקים, הגיעו לארץ.
אתה אומר שבעצם אפשר היה לשים בצד את כל המתיחות בין טורקיה לישראל ולעסוק בתרבות.
נכון.
למרות הכל.
אבל אני חייב להודות שבזמנים שבהם היו פה את המבצעים ועופרת יצוקה והכל, התחושה היא לא נעימה. זאת אומרת, אני, לדוגמה, לפני שהייתי נספח תרבות, ונדמה לי זה היה המבצע הראשון, אני כבר לא זוכר, זה עופרת יצוקה או מה שמו, הייתה תערוכה גדולה של ציורי שגאל שהגיע ממוזיאון ישראל למוזיאון פרה באיסטנבול, ואני הייתי אמור לפתוח עם ההרכב שלי את התערוכה הזאת בערב מאוד מיוחד. הדבר בוטל. אז כמובן, יש זמנים ויש זמנים, אבל לכל אורך הדרך ניסיתי לעשות את החיבורים האלה, את הקשרים האלה, כולל להביא אומנים טורקים לישראל. ב-2008 הגענו לפה הרכב ביחד עם מואזין ממסגד, ולהופעה בפסטיבל ההוד בישראל.
בישראל אפשר להניח שזה יתקבל בסך הכל בברכה, או שנתקלתם בהסתייגויות גם כאן בישראל. מה פתאום אתם מכניסים לנו תרבות טורקית עכשיו כשאנחנו בעיצומו של משבר?
לא, נהפוך הוא. בממד הזה, בממד התרבותי, תמיד יש את ההתעניינות והסקרנות לגבי המוזיקה הטורקית. המון המון אומנים רוצים לנסוע לשם גם כדי ללמוד, גם ללמוד כלי נגינה. יש... נפתחה בשנים האחרונות ממש, נפתח ממש צוהר לתרבות הזאת, וקרו הרבה דברים גם ב, כמו שאמרתי, ברמה הבין תרבותית, שלא קשורים לפוליטיקה ולחילופי הדברים בין בין המדינות.
אתה היום אתה עדיין חי שם כתושב, אבל כבר לא דיפלומט ישראלי לצורך
נכון,
העניין.
נכון.
קצת אולי איזושהי התייחסות לסוגיה שעולה פה בישראל לא מעט, וזה כל נושא התקצוב וההפעלה של השגרירויות והנספחויות הישראליות. יש פה משבר באמת עמוק שמשרד החוץ מדבר עליו. תן לנו ככה את נקודת המבט שלך כמי שנגע במערכת, אבל כבר לא נמצא בתוכה, ואולי יכול לשקף את עומק המשבר.
אני גם לא באתי מהמערכת, אני הייתי אומן שביקשו ממני להיות סך, אבל באופן טבעי, 3 שנים, עבדתי עם שגרירים, וגם לפני ואחרי, אני בעצמי כאומן נתמכתי על ידי השגרירות האלה ברחבי העולם, כשנסעתי לקונצרטים, אם זה בניו יורק, בפריז, בדרום אמריקה, וכו' וכו'. וזה הדבר שאנחנו יכולים להתגאות בו במערכת הזאת, שעוזרת ותומכת לייצא תרבות ישראלית, להראות אותה לעולם. וכרגע, לפי מה שהבנתי, יש לי עדה שגרירה, אני מכיר עוד את המערכת, זה פשוט, מה שקורה זה פשוט נורא, הם אומרים שאני שומע, אנשים שומע, אנחנו מביאים קפה מהבית, אין לנו קפה. זאת אומרת, חתכו את כל, הרסו את קשטום, שזה הקשרי תרבות, זה המחלקת קשרי תרבות שהייתה האוקסיג'ן, שהייתה החמצן של היצוא האומנות, ולא רק מוזיקה, תרבות, ספרות, כל האירועי תרבות שמציגים את התרבות הישראלית בעולם. לי לדוגמה, הייתה הזמנה מפסטיבל ג'אז בקייב, שכל שנה מקבל עזרה ותמיכה מהשגרירות. רצה המזל, והוא רצה את ההרכב שלי השנה, פשוט אין קונצרט.
אומרת ישראל, אולי יש כאן שוק חופשי, אומנים עם מספיק טובים, הם יצליחו להביא את עצמם החוצה. המדינה, מבחינתה, כנראה מרגישה שהיא לא יוצאת נזכרת מההשקעה בתרבות הישראלית.
האם היא יוצאת נזכרת משלוש מערכות בחירות שעולים 12 מיליארד שקל?
טוב, זאת סוגיה אחרת.
ואנחנו מדברים על כמה מאות מיליונים בשנה.
מאות מיליונים בשנה.
אולי 300, אני לא יודע
כמה. שבעצם לא עוברים עכשיו.
כן, כן. צריך לשאול את השאלה הזאת.
שאלות,
כן.
שאלות קשות ונכונות, אבל אתה יודע מה? בוא נתרכז במה שאתה יודע באמת הכי טוב, שזה מוסיקה. אנחנו רוצים לשמוע קצת מהמוסיקה שאתה עושה, והנה היצירה שלך, אנטליה. אנטליה.
רק לק זהב מרוח על בוהה נשאר, הוא הוכחה שפעם הייתה פה אימפריה. רק לק זהב מרוח על בוהה נשאר, הוא הוכחה שפעם הייתה פה אימפריה.
פעם הייתה פה אימפריה, והיום טורקיה מבקשת שוב להפוך לאימפריה.
זה אגב שיר של רוני סומק.
שיר של רוני סומק שאתה מתחבר אליו היטב.
כן, כן, כן.
שפעם הייתה פה אימפריה.
ואחת הדרכים אולי לקשר בין שני עמים, בין העם הטורקי לעם הישראלי, הוא כמובן באמצעות ספרות. ספרך הראשון, איסטנבול, תל אביב, יוצא לאור בימים אלה בטורקית. מה הוא כולל?
ספרי הראשון זה בעצם הסיפור מסע האישי והמוזיקלי שלי מאז מעברי ב-2002 ועד הימים האלה. שכולל גם סיפורים על חיי אישיים, ההיכרות שלי עם אשתי, העניין של כניסה למעורבות של נישואים מעורבים, וגם דברים פיקנטיים כמו אירועים שקרו לי, למשל כשנסעתי לנגן עבור ביקור ארדואן ביפן, וכל מיני אנקדוטות מעניינות.
עד כמה הטורקים באמת רוצים לשמוע סיפור של ישראלי שחי בקרבם?
אני לא יודע, את זה עוד נגלה. אבל אני יכול להגיד לך, שהטורקים קיבלו אותי בסקרנות רבה, לפחות בחודשים הראשונים, ותהו מי זה הבן אדם הישראלי הזה שחי בטורקיה ומלחין מוזיקה טורקית, שדומה מאוד למוזיקה טורקית, אחר כך זה כבר השתנה. ותמיד אני אמרתי שזה המדינה המוסלמית היחידה שבה יכולתי לפעול ולחיות כמו שאני חי. אז לזכותה של טורקיה.
כן, לזכותה, למרות התהליכים הקשים שבאמת עוברים עליה.
נכון.
אז עד כמה מצליח הספר שלך אנחנו עדיין לא יודעים, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שהמוזיקה שלך בהחלט פותחת לבבות, ובימים הקרובים אתה תנסה לפתוח לבבות גם של ישראלים בשתי הופעות שלך, נכון?
נכון, למען האמת הערב הופעה ראשונה בטרמינל 4 במתחם התחנה, זה מועדון מאוד יפה, עם ההרכב של חזרה הביתה, זה אלבום שהוצאתי לאחרונה ולשמחתי גם זכה בפרס האקום. אז הערב נופיע בתל אביב, ומחר נופיע בצוללת הצהובה בירושלים. הכניסה חופשית, וכולם מוזמנים.
ינון מועלם, יש לנו עוד כמה דקות לשמוע בכל זאת עוד שיר שלך, ספר לנו מה אנחנו שומעים. Perfect Day, השיר המוכר של לוריד.
כן, זה גם כן מאלבום החדש, קטע שלוריד, הייתי שומע בגיל 18, אתה יודע, אבל...
כולנו.
כן, זה הלך איתי לכל אורך השנים.
משירי הדכדוך של גיל ההתבגרות.
כן, שאגב אומרים שתוהים אם זה שיר על הרואין, או שזה שיר על באמת יום נפלא. אז זה גם שיר שקלטתי עם האלבום החדש, איבד אותו אורל אושרת, הפסנתרן שלי, והרבה זמן, הרבה זמן רציתי לעשות אותו, זה היה להתנגן לי בראש, אני חייב באיזושהי צורה לעשות, ואני שמח שהייתה לי את ההזדמנות עכשיו, זה סוג של מחווה הייתי אומר, אבל גם שיר מאוד יפה בכלל.
יפה, אז בוא נשמע. כן.
Weekenders on our own, it's such fun. Just keep me hanging on.
You just keep me hanging on.
ינון מואלם, אומן ישראלי שפועל גם בישראל וגם בטורקיה, עם סיפור חיים מעניין. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם שהערכתם אותי. תודה רבה.
אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, העורכת רונה גרשון תלמי, המפיקות סמדר תלובד ואורית שולץ, הטכנאים חן עוז ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, תוכלו לשמוע אותנו בהסקט שלנו. בדף ההסקטים של כאן, אנחנו שם, חפשו גם בגוגל, כאן עולמי, ותוכלו למצוא אותנו. אנחנו גם בטלגרם, יש לנו צ'אט שמתעדכן מסביב לשעון שם. חפשו אותנו בכתובת t.me/כאן עולמי צ'אט. או בטלגרם עצמו, תחת היוזר כאן עולמי צ'אט. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.